אז בואו נתחיל עם מדיטציה קצרה. ומן בפרחים אדוניה, עם הרצילי יבשות לארבע, וחמה ולבנה, היא אדוניה, ופרחים של כל חסד, הם לאתה. אם בירכנה, ולך הגישנה כגן של עדנה תארה וליבי ירחנה ולך הגישנה כגן של עדנה תארה אום איתנו בך לא תזכה כל בריאה ועולם שכולו תורה. הערתי אשים מפתחי בבודה בדרמה ובסנגה תביאני זכותם של טובי מעשיי, לך לי להרע למען כל הבריאה. עד בואי הרתי ישים מבטחי, לבודה בדרמה ובסנגה. תביאני זכותם של טובי מעשיי, לכלילי הרע למען כל הבריאה. אבוי הרתי ישים מבטחי, בבודה בדרמה ובסנגה. תביאני זכותם של טובי מעשיי, לכלילי הרע למען כל הבריאה. שלום, זה נורא כיף להיות איתכם, ותודה רבה לכם על ההזדמנות הגדולה שאתם נותנים לי. ובואו רגע נזכר בדבורי, שהיא עובדת קשה בשביל כולנו, ועושה רטריט. זה לא קל לעשות רטריט ארוך. הרבה פעמים עולות מחשבות שדי, נמאס, יש כל כך הרבה דברים חשובים לעשות, החיים קוראים לנו. אז בואו נשלח לה אהבה ותמיכה, שתעשה את הרטריט הטוב ותוכל אחר כך להעביר לנו את התוצאות. ניצלתי הזדמנות אחרונה יום לפני שאני עוזב, אני עוזב מחר בבוקר, ולסוף עוד טיפונת של קרמה טובה, אני מקווה. מה שאני אדבר עליו זה משהו שאני חושב שלא דובר עליו כי למדתם על נדרי הבודיסטווה, ואם יישאר לנו זמן אז גם נעבור לנדרי הבודיסטווה ונדון בהם אולי ביתר פירוט. אולי בואו נתחיל בלדקדם את מקור כל חסדי. מישהו זוכר את זה בעל פה? אוקיי. מקור כל חסדי וכל ברכתי, מורי היקר, מורי מיטיבי. וכן ראשית לראות ולהבין, כי לברות לבדך כיירות, הוא עצם שורשה של דרכי. פן שמוכנים לשרתך מזכירות, במיטב קולוני ומאודי. וכן ראשית להבין ולראות, כי חיים שמצאתי הפעם, שתנאי ושרוב הזדמנות, נדירים מנעות ויקרי מציאות. ענני לשאוף ויפסק ולייחל למצות ברכתם יום וליל. חיי והתנוך, רואה נותנים, כבועה בקצפו של הגן ממודים. וכן לי לראות מרגע היטב את המוות אשר יעשה מקרק. וכן לי למצוא ידיעה בטוחה, כי מכלול מעשי לבנים ושחורים, ואף כל תוצאה שאנחנו נוסעים, אם אותי החכרי נושא ומתאים. צריך לשמור ולעצור, רעב ועבדה ולו גם קדה, בין שיבגור ועתיב לעשות כל טובה, צולה נעלה למצות. וכן היא לראות בתנועה נבלת, מעט הבלים של עולם ומסרטים. תקני הרצות מהווים ממשנת, וטבעם המעטל מקור כל סבלי. תן שבוך ומחמין בתמימות, תהיה העצומה לאושרה של חירות. חשבני משנה מחברות תאורות, שימחוני לנאום בהירות בדרכי, וכן שמתמור ולכן ולכן, מן הטוב שנתרתי ליטול על עצמי. חנני להציב את עמות המוסר, כעמוד של תווך בכל לימוני, הרי אם נחושה עמוק והטוב, אדון מטורתו של עבוד המורי. שאלתי לי כל לחיים המחור שחיים בגלגל היגון, ואכן היא לראות שכל שערי פצורים כולם ממותיי, כי אני נחלו למחור ואסון. אינני יותר מנהלן השאיפות, למצוא הערה למען כל הבריאות. אכן אינה גם בכנפי מוכחה, שעודי בפיתוח השאיפה לבדה, שדרכי להרע להשלים לא אוכל, ואימון מעמיק ושילוש המוסר. ענתם להכנסה נפשו בימים, להשכיל בדרכם של ידי נפחים. נלימי שאתה במרה, בדרך שבה תובנה ושלווה. תודעה אשר אין בה כל השפה לאובייקטים שהם שגויים, ואשר משיגה משמעות נכונה באמצעותו של ניתוח כהלכה. נכנפים זמין להיות כלי שראוי בדרכים שפתוחות הן לכל, וכן נבטרים שמרתי לדרך שליבה יעלום. אין מעשלה בכל ומסגבה בדרכים, ישר יבואו בפנימה יחידי הסגולה הברוכים. ולאחר שנכנסתי בשער הגן, וכן יעדים במלכה, שמען תורה שכל המחנה, כי יתנאי להסיג את השמיים. חנני אם כאן נראי להגן כחיי כמו בבתיי. וכן לקלוט עיקרי הנקודות, סמכותן דרכים נסתרות, במדויק ובשתי הרמות. חנני מכל כעצת הקדושים, להקדיש כל מרצי, לנו ללכוש, דרכה של ארבעה העיתים, מעלה שבכל הדרכים. תן ברוכים את דרכים הרבה. אלו בנבניים שותפי בדרכי, יאריכו ימים ויזכו לראות פרי. אמן מרמפים שנבניים בעולם, ונשאר הרמד בדרכי, בין פנימי ובין חיצוני. למרוצת כל חיי שבכל הזמנים, ערך נהיה לעולם ונפקים, נפרד ממורים ושלמים. אני נמכים לעולם ולחדול, רעם תור של אדם הנגבול. אני נזכיר, שלב ורמה, כל סגולה נעלה לפתח התום, מוכח היפוך בעצמי במהרה, ואסכה ליובש ונפקיה. הטיצ'ינג האלה מבוססים על שיעורים שנתן ארט, שהוא לימד בטמפל בהאוול, ניג'רסי. הוא התחיל אותם לפני כשנתיים, אני מעריך, וגמר אותם בערך לפני שנה. והספר שזה מבוסס עליו, זה בעיקר ספר של המאסטר אסטנגה, שנקרא בודיסאטווה גומיס, זאת אומרת, השלבים בדרכם של לוחמי הרוח. וחלק ניכר מהספר מוקדש לדיון על מוסר. וכן יש פרשנות של הספר הזה שנכתבה על ידי ג'טסון קאפה. אלה המקורות העיקריים לחומר שנדבר עליו עכשיו. אחד הפסוקים דיבר על שילוש המוסר במקור כל חסדי. אתם מכירים מה זה שילוש המוסר? זה מה שאני רוצה לדבר עליו. זה נדרי הבודיסטווה. הבית אמר, בכן נגם שערי נכוחה של הודעת בפיתוח השאיפה לבדה. אז כבר אנחנו רואים שמדובר על נדרי לוחם הרוח. של הודעת בפיתוח השאיפה לבדה. את דרכי להערה להשלים לאוכל באימון מעמיק בשילוש המוסר. אז שילוש המוסר זה אקוויוולנטי לנדרי הבודיסטווה. להבדיל מאנדרים שהם רשימה, א', ב', ג', נדרי הבסיס ואנדרים המשניים, ויש עוד אנדרים, פה מדובר על דרך אחרת לאפיין את ההתנהגות הרצויה של לוחם הרוח, דרך שהתפתחה קודם, לפני שהתפתחו אנדרים. כשדיברתם על אנדרים, בטח הזכרתם שאת 18 נדרי הבסיס לקחנו ממקורות שונים, והחלק הזה של שילוש המוסר בא קצת קודם, זה המקור, אבל כשיש לנו את הנדרים, אז קצת יותר קל מבחינה הזאת שאנחנו יודעים א', ב', ג', ד', ועוד שפה זה הנחיות קצת יותר כלליות. קודם כל, למה בכלל צריך לשמור על נדרים? אנחנו שומרים על הנדרים בשבילנו ובשביל אחרים. אנחנו שומרים על הנדרים כי זה עושה טוב לאחרים. כל הנדרים מדברים איך לעשות טוב לאחרים. מזה שאני עושה טוב לאחרים, אז זה חוזר אליי. זאת הדרך האמיתית לעשות טוב לעצמי. על ידי שאני מנסה לתפוס דברים שאני רוצה, שכאילו יהיו לי טובים, בסופו של דבר זה מביא לנו רק רע. הדרך לעשות טוב לעצמי זה לדאוג לאחרים. חוץ מזה, יש רשימה למה של מעלות, למה כדאי לשמור על הנדרים? ובין השאר, הבודות ידאגו לנו באופן אישי, ונתנו את הרשימה הזאת בשיעורים הקודמים, אז אני לא אחזור עליה. אז מה זה שילוש המוסר? שילוש המוסר מתחלק לשלושה דברים. הראשון נקרא ריסון. השני נקרא איסוף חסד. והשלישי זה פעילות למען אחרים. מה זה ריסון? באופן כללי זה לרסן את נגעי הרוח, אבל איך שזה מפורש זה שלושה דברים. דבר ראשון, לשמור את מה שנקרא המוסריות הטבעית, זה עשר כללים בצורה של לא לעשות, או בצורה חיובית של כן לעשות, שזה לא בדיוק אותו דבר, כי הצורה החיובית נותנת לנו קצת יותר דרישות. אנחנו לא רק נמנעים מרחילות, אלא אנחנו מקפידים לדבר רק דברים של טעם וכדומה. זה אתם צריכים להכיר, אני לא אתנס לזה. החלק השני זה לשמור על נדרי החופש, זה מי שיש לו נדרי חופש. מה זה נדרי חופש? זה הנדרים שאם אנחנו שומרים עליהם, אז הם יביאו אותנו לשחרור אישי, למה שנקרא נירוונה, שחרור מנגעי הרוח. אבל זה יכול לקחת הרבה זמן. ומה שאנחנו רוצים זה יותר מה ששחרור אישי. אנחנו רוצים לדאוג לכל העולם. אחריות אישית לכל העולם. החלק השלישי זה לרסן את נגעי הרוח הגסים. מה זה נגעי רוח הגסים? לכל נגעי הרוח יש שלוש דרגות, או שמחלקים אותם לתשע דרגות, כל אחת מהשלוש דרגות יכולה להתחלק חלוקה משנית לשלוש דרגות, כאשר הדרגות הן חזק, בינוני וחלש, והחזק בעצמו יכול להתחלק שוב לחזק, בינוני וחלש. ואת הדרגה החזקה של נגעי הרוח, אנחנו רוצים להביס לגמרי. איך אנחנו עושים את זה? אז קודם כל נתתי לכם קצת טיצ'ינג, איך אנחנו יכולים לעשות את זה. אחת הדרכים שעובדת טוב זה לפתח ריכוז מדיטטיבי. בשביל לפתח ריכוז מדיטטיבי אנחנו מוכרחים ללמוד לרסן את נגעי הרוח הגסים. אי אפשר להגיע לריכוז מדיטטיבי בלי לרסן את נגעי הרוח הגסים. כשלמדתם על חמשת השלבים, אז השלב הראשון, שלב הצבירה, מסתיים מתי? כן, תפנית וריכוז מדיטטיבי, כן, את שניהם צריך. זה החלק של הריסון, ואני לא ארחיב עליו את הדיבור, כי אני מניח שאתם מכירים אותו פחות או יותר. החלק השני נקרא החלק של איסוף חסד. מה זה איסוף חסד? כולנו מכירים את החלוקה של הדרך הבודיסטית לחסד וחוכמה. איסוף חסד כולל את שניהם. זה לא רק את החלק של החסד, אלא את שניהם. הוא כולל את הפיתוח של החוכמה משלושה סוגים. יש את הסוג של האזנה. מה זה סוג של האזנה? שכמו פה אתם באים לשמוע איזה שהם הסברים, ואתם עושים מאמץ להבין אותם ולקלוט אותם. אז בדרך כלל ההסברים בעבר ניתנו בצורה של דיבור בעל פה, ולכן זה נקרא הדרך של האזנה. היום יש גם ספרים, אז לא תמיד זה האזנה, אבל עדיין קריאת ספרי דרמה זה גם כן נכלל בחלק של האזנה. הפיתוח החוכמה של האזנה זה להשיג את האינפורמציה. אני רוצה לקבל את זה, כי זה התנאי הראשון. עם זה אני מתחיל לפתח את החוכמה. החלק השני זה לחשוב על מה שקראתי. אנחנו לא קוראים ושוכחים, ואנחנו לא קוראים ועוברים יד לדבר הבא. אנחנו קוראים ואנחנו צריכים להחליט. נכון? לא נכון. אני מקבל או לא מקבל? ואם אתה לא מקבל, אז אם זה דרמה, רצוי לא להחליט קטגורית שאתה לא מקבל, אלא פשוט להגיד, כרגע אני לא מקבל את זה, כרגע יש לי עם זה קושי, אבל אני מוכן לשמור איזשהו פתיחות, ואולי בעתיד אני אבין את זה יותר טוב. אז זה לגבי הלא מקבל. אבל בעיקר אנחנו רוצים להגיע למצב של לקבל. הטיצ'ינג הם כל כך יפים, הטיצ'ינג הם כל כך אפקטיביים בחיים, הם נותנים הרבה טעם לחיים. אז זה פשוט זכות גדולה לשמוע את הדרמה, וזכות גדולה לחשוב עליה ולקבל אותה, ואחר כך להפוך אותה למנורה שמאירה את החיים שלנו. אז זה החלק של החושבים. והחלק השלישי זה לעשות עליה מדיטציה. מה זה מדיטציה? הסבירו לכם על מדיטציה אנליטית? כן, אז מדיטציה אנליטית זה אומר שאנחנו שמענו משהו, קיבלנו אותו, עכשיו אנחנו רוצים לחיות לפיו. בשביל זה אנחנו צריכים לצרוב אותו לתוכנו. כמו שצורבים CD או DVD, אנחנו צריכים לצבור את החוכמה הזאת בתוך התודעה שלנו. אז זה אומר לשבת ולהסתכל על הנקודה מכל הזוויות האפשריות. וזה לפעמים נראה קצת משעמם, עד שלא עושים את זה, לא רואים את התוצאות באמת. אנחנו יכולים להבין משהו, ואפילו אם אנחנו מסכימים לו, כשקורים המקרים, שהחיים מזמנים לנו את המצבים האלה שהם קשים לנו, אז איך אנחנו נתנהג? בדרך כלל אנחנו נתנהג בצורה שאנחנו רגילים, כוחו של הרגל. בדרך כלל אנחנו נתנהג בצורה שמה שאנחנו חשבנו בעבר שיהיה לנו טוב, ושעד עכשיו הוא לא הוכיח את עצמו. אבל אנחנו רגילים, וגם החברה מסביב אומרת, ככה צריך לעשות את זה, אז זה מה שנמשיך לעשות, אלא אם נקדיש הרבה מאמץ לשנות את עצמנו. אז זה החוכמה של הלימוד, הרהור והגיעה. החלק השני של החוכמה זה להבין קרמה וריקוד, שזה הולך ביחד, עד אחד והשני. נתתי לכם קצת טיצ'ינג, יש לי הרבה מקורות, וזה הבסיס של הבודיזם. מתחילים מאיזושהי הבנה ועושים תרגולים, ואז מתחילים לקבל תוצאות, ומתוך זה, אז לאט לאט משתכנעים לתהליך שמאיץ את עצמו. לאט לאט, ופתאום כמו משהו שיצא משיווי משקל, ואז הוא נופל למטה. אנחנו מוכרחים לעשות את המאמץ, לדחוף את עצמנו להבנה הטובה של קרמה וריקוד. כמה שאני אגיד, זה לא יהיה מספיק, כי זה הבסיס, זה הדבר הכי חשוב. אבל כרגע אני לא הולך לדבר על זה יותר, אבל אני מאוד מאוד ממליץ לכם לעשות כל מאמץ בנושא הזה. קרמה וריקוד זה הבסיס של הבודיזם. דרך אגב, כולם יודעים מי זה מאסטר אסנגה? לא? אז בקיצור מאוד, הייתה נזירה והיא חלמה שאם היא תפשוט את הגלימות, אז יהיו לה שני ילדים שיעשו הבדל רציני מאוד בבודיזם. אז היא פשטה את הגלימות, ואחר כך היה לה ילד אחד ממלך וילד שני מסוחר, שהם היו בערך בני 20, אז היה להם איזה ויכוח. מישהו בא אליהם ואמר להם, הנה יש פה פרה בהיריון, איך נראה העגל שלה? המאסטר אסנגה התחיל לתאר אותו, יש לו כתם כזה פה, והרגל שלו לבנה, ואז אח שלו שקראו לו ושובנדו אמר, אבל שכחת את הכתם על המצח. מאסטר ושובנדו כתב את האבידרמה קושה, שאחד מהספרים שבהם אנחנו משתמשים בשביל לתאר אחת מהאסכולות הנמוכות בבודיזם של האבידרמה. מאסטר אסנגה הלך לרטריט של 13 שנה, הוא רצה לפגוש את לורד מטריה שזה הבודה הבא. הוא כבר נכנס לרטריט מאוד מתקדם, ואחרי 3 שנים הוא התייאש. הוא לא ראה שום דבר, ויצא מהרטריט. יצא מהרטריט, ראה כציפור שפיננה מעל המערה שבה הוא היה, כל פעם היא הייתה בעל הקן, ועושה עם הכנפיים לעצור את עצמה, וזה שחק את הסלע. אז היו שחיקה על הסלע בגלל הכנפיים של הציפור, כן, איפה שהיה הקן שלה. אז הוא אמר, אם הכנפיים של הציפור יכולות לשחוק סלע, אז אפשר יהיה גם לשנות את התודעה שלי. אז הוא חזר לרטריט, ואחרי 3 שנים שוב התייאש, ויצא החוצה, ואז הוא ראה שיש איזה זרזיף קטן של מים, והוא גם כן עשה שחיקה בסלע. אז הוא שוב קיבל את הנכונות ללכת דרך זה, ושוב המשיך לעוד 3 שנים. אחרי 6 שנים, אז הוא שוב יצא החוצה, ואז היה סיפור, משהו כמו חוני המעגל, שפגש מישהו ושאל אותו, למה אתה שרוצה לתת חרוב, זה רק תן פרי ועוד 70 שנה, אז הוא אמר, כמו שההורים שלי שתו בשבילי, אני שותה לילדים שלי. זה משהו דומה, זה מישהו שהוא גם כן שתה לזה עץ, שלא ייתן פרי בחייו, כי הוא היה כבר מאוד זקן. אז הוא קיבל שוב כוח והלך לעוד מחזור של 3 שנים.
בפעם הבאה הוא ראה מישהו שמשפשף חתיכת ברזל עם בד כדי לעשות ממנה נחת. וזה שוב נתן לו השראה להמשיך בריטריט.
בסופו של דבר, אחרי 13 שנה הוא התייאש ויצא מהריטריט. יצא החוצה, ראה כלב
חצי
מת עם תולעים שאוכלות אותו. הוא אמר, אני מוכרח לסלק את התולעים, הוא סובל גם ככה. אבל אני לא יכול להרוג את התולעים, אז אם אני אקח אותם ביד, אני אמחץ אותם. אז הוא התכופף לסלק את התולעים עם הלשון שלו, שיעברו ללשון שלו, והוא יזיז אותם חוץ מהכלב. ואז הוא מתכופף עם הלשון, לוקח את התולעת, ופתאום הוא רואה את לור מטריה, לפניו. מאוד שמח, לקח אותו על הגב, והתחיל לרקוד. בכפר הסתכלו מי זה המשוגע הזה שרוקד, רוב האנשים לא ראו שום דבר על הגב שלו. והייתה רק אישה זקנה אחת שראתה את הכלב על הגב שלו. אז זה מראה שמה שאנחנו רואים זה לפי הקרמה. בכל אופן הוא שאל את לורד מטריה, למה לא באת? 13 שנה אני קורא לך. הוא אמר לו, לא היה לך הקרמה לראות אותי עד עכשיו. אני באתי מהרגע הראשון שקראת לי. כל הזמן אני על ידך, אבל לא היה לך את הקרמה. ברגע שהשגת את הקרמה, ראית אותי. ואז לורד מטריה לקח את מאסטר הסנגה לשמיים, ונתן לו טיצ'ינג בבוקר אחד. ואחר כך החזיר אותו לאדמה, אבל הבוקר האחד בשמיים, זה היה 50 שנה על האדמה, ולכן תמונות שמראים את מאסטר הסנגה ובסובנדו, ובסובנדו הוא כבר עם שיער לבן, כי עברו 50 שנה, ומאסטר הסנגה הוא צעיר צעיר. בעקבות הטיצ'ינג שמאסטר הסנגה קיבל בשמיים, הוא כתב 5 ספרים, ובין השאר, אני חושב שזה לא כלול ב5 ספרים האלה שהם הטיצ'ינג של הסנגה, אבל הוא כתב ספר שנקרא בודיסטווה בומי, השלבים של לוחם הרוח. ו... חלק גדול מהספר הזה זה על המוסר, יש שם חלק על המוסר של המאזינים, ויש חלק של המוסר של לוחמי הרוח. והטיצ'ינג האלה מבוססים בעיקר על המוסר של לוחם הרוח מתוך הספר הזה. טוב, סליחה על השיחה הקטנה, אז אנחנו חוזרים עכשיו לחלק של איסוף החסד. קודם כל, מה איסוף חסד זה לא? איסוף חסד זה לא כל כך ללכת ולעזור לאחרים. השלב הראשון, החלק הראשון של התפתחות של לוחם הרוח, זה לעשות את הריסון. זה איפה שהדגש צריך להיות. הדגש מתחיל בריסון. במקביל אתה יכול לעבוד על החלקים האחרים של המוסריות של לוחם הרוח, אבל בהתחלה הדגש הוא על סמירת המוסר, על הריסון. אחרי שאתה הגעת לאיזשהו התקדמות בנושא של הריסון, אז אתה מעביר את הדגש לחלק של איסוף חסד. אז בחלק של איסוף חסד, למרות שבדרך כלל אנחנו חושבים חסד זה לעזור לאחרים, החלק של איסוף חסד הוא מתרכז ולא דווקא בעזרה לאחרים. הוא מתרכז בהכנה של התודעה שלך שתוכל לעזור לאחרים. ואיך אתה מכין את התודעה שלך? אתה מכין על ידי האיסוף חוכמה שכבר אמרנו, ההקשבה וההרהור והגיעה, ואתה מפתח את ה-world view. World view זה ההבנה של קרמה וריקות. זה בחלק של החוכמה. ובחלק האחר, אתה מנסה להשיג את הקרמה הטובה, אבל עדיין הדגש על עצמך. אז מה זה הדבר הראשון שאתה רוצה להשיג קרמה טובה? הדבר הראשון זה לעזור להורים שלך. הדבר הראשון, ההורים שלך, בין אם בעיניך הם לא היו בסדר כלפיך, ובין אם היו בסדר כלפיך, עצם העובדה שהם הביאו אותך לעולם, ונתנו לך את הגוף שמאפשר לך להגיע להערה, אז כל השאר בטל בשישים. כל השאר זניח לגמרי לעומת החסד הגדול הזה שהם עשו כלפיך. המקום שבו אתה יכול לצבור קרמה הכי טובה בהתחלה, זה לעזור להורים. החלק השני זה למצוא למה. למה צריך למצוא למה? לא בשביל הלמה. בשבילך. על ידי שאתה מוצא למה, אז זה נותן לך כמו כלי. כל מישהו בעל נחה, או אפילו חובב, אז הוא יודע שאתה יכול לעשות משהו בלי כלי שהוא נועד למטרה הספציפית, והרבה פעמים אם אתה מבין ויש לך מספיק סבלנות, זה יעבוד. אבל אם יש לך את הכלי הנכון שמיועד למטרה הספציפית, לעבודה שאתה רוצה לעשות, לפרויקט שאתה צריך לעשות, אז זה יכול להאיץ את התהליך כמעט לאינספור. הלמה זה הכלי להגיע להערה. ופה אנחנו לא מדברים מהשפה ולחוץ, פה צריך להאמין בזה. אם אתה מאמין שהלמה יכול לעזור לך, אז הלמה יעזור לך. ואיך הוא יעזור לך? אתה תשרת את הלמה, הקרמה של זה, היא יותר מה של לעזור להורים, יותר מה שכל דבר אחר שאתה יכול לעשות. הקרמה של שירות ללמה היא המאיץ שדוחף אותך להגיע להערה. אני לא רוצה להרחיב יותר את הדיבור, אבל הרעיון ברור. אז החלק של החסד הוא מלמד אותנו בעצם איך להשיג את הקרמה האופטימלית. אנחנו צריכים ללמוד להשיג את הקרמה האופטימלית וליישם את זה. וקרמה אופטימלית זה בסופו של דבר בעיקר שינוי התודעה. עכשיו, איזה דוגמאות הם מביאים? לעזור למי שסובל מאוד. לעזור למי שסובל מאוד זה קרמה מאוד טובה. אם יש מישהו שמצבו טוב, אבל אתה אוהב אותו, ואתה רוצה לתת לו משהו, לעומת מישהו אחר, שהוא סובל מאוד, אבל אתה לא כל כך אוהב אותו. למי תיתן? לשני. למה לשני? כי זה קרמה הרבה יותר טובה, לתת למישהו שמאוד נזקק לזה. ובגלל שזה קרמה יותר טובה, אז אתה מקדם את עצמך בדרך להרע, וכאשר אתה תגיע מספיק גבוה, אתה תוכל לעזור למי שאתה אוהב בצורה משמעותית. אז זה נראה לא בדיוק ללכת לפי הלב, יותר ללכת לפי הראש. צריך ללמוד מה הדבר הנכון ולעשות את זה. וזה לא אומר שאתה לא צריך לתת למי שאתה אוהב, זה בסדר. אבל אם אתה צריך לבחור, אז אתה תבחר בצורה הטובה ביותר. וזה בעצם מועיל לשניהם, הבחירה הזאת. עכשיו, הדבר הנוסף זה לשמוח. לשמוח על כל חסד שנעשה. חסד שלך וחסד של אחרים. וכבר הזכרנו שאתה שמח על חסד של אחרים, אתה מקבל 10% מהקרמה. ואם האחר הזה הוא במקרה עושה קרמה עצומה, כמו הבודות או לוחמי רוח אחרים, אז אתה מקבל אפילו 10% מזה, זה עדיין קרמה עצומה. אז פשוט ללכת ולשמוח זה לא בזבוז זמן, זה השקעה טובה מאוד של הזמן. עכשיו, דרוש לפתח סיבולת וחמלה. סיבולת וחמלה זה משהו שאתה ממש צריך אותו בשביל לעזור לאחרים. אם בא מישהו ומתחיל לצעוק עליך, ואין לך סיבולת, יש לך פיוס קצר, כן? הוא שלועק עליך ואתה מחזיר לו, בום. אתה חושב שאחר כך אתה תוכל לעזור לו? הוא יזכור את זה. אפילו אם בעיניך הוא התחיל, הוא לא יזכור שהוא התחיל. הוא יזכור שאתה צעקת עליו. אז אתה צריך את הסיבולת בשביל להיות מסוגל לעזור לאחרים. ואת החמלה זה מובן מאליו. אם אין לך חמלה, אז אתה לא תרצה לעזור לאחרים. הסיבולת והחמלה הם תנאים הכרחיים בשביל שתהיה מסוגל בסוג השלישי של המוסר לעזור לאחרים. הדבר הנוסף זה הקדשה של החסד. למה אנחנו צריכים להקדיש את החסד? חוץ מזה שקרמה טובה בפני עצמו, זה נותן לנו איזושהי הגנה על החסד שלא נהרוס אותו. כי מה שקורה זה שאנחנו מתעזבנים ומשתגעים ומתרגזים, אז אנחנו הורסים את החסד. אתה יכול לצבור חסד הרבה הרבה זמן, ואז פתאום אתה משתגע וזה יכול להרוס את כל החסד הזה. אבל אם אנחנו עשינו הקדשה של החסד, זה מגן עליו. לא 100%, אבל הרבה. שומר עליו שלא ילך לאיבוד. בנוגע לחוקי הקרמה, ואתם זוכרים שאם עשינו קרמה טובה, אז התוצאות מוכחות להתבטא, אז זה נכון. אבל אם אתה כועס, אז זה עושה השעיה של הקרמה הטובה. אז היא לא תוכל להפשיל. אז היא אמנם נשמרת באיזשהו מקום, אבל היא לא תפשיל. הצרות יפשילו והקרמה הטובה לא תפשיל. ואם מספיק צרות, פשוט לא יהיה לך ראש לעזור לאף אחד אחר, כי היא מדוכה. דבר נוסף זה להתפלל לקבל ברכה. מה זה להתפלל לקבל ברכה? יש תפילות. כשאתה מבקש, אז אתה אוסף קרמה טובה. זה קצת עניין של אופי. יש אנשים שיותר אוהבים לתרגל בדרך אחת, ויש אנשים שאוהבים לתרגל בדרך אחרת. התפילה, הבקשה לחסד, בחסידות אני חושב, זה היה מאוד מפותח. זה משהו שקונה לך חסד. זה לא מתבזבז. זה לא משהו שהוא חסר ערך. אבל אתה צריך להבין שמה שזה ייתן לך זה שינוי בתודעה. אם אתה מתפלל להרוויח בפייס, זה לא מה שבלסינג, בלסינג, ברכה, זה לשנות את התודעה שלך, לפתח אותך מבחינה רוחנית, לא לתת לך לזכות בפייס. אז אם אתה מתפלל לזכות בפייס, אפילו אם זה אולי בשביל לעזור לאחרים, לא על זה אנחנו מדברים. דבר נוסף זה להגיש מנחות לשלושת היהלומים. זה חסד גדול, זה חסד שקל לעשות אותו, זה חסד שתמיד, אם אתם תקועים, אם אתם מרגישים שעוברת עליכם תקופה קשה בתרגול, ואתם לא יודעים איך לצאת מזה, אז זה משהו שאתם יכולים לעשות. להוציא אתכם מהתקיעות. הדבר הבא זה לפתח תשומת לב רצופה ומאמץ רצוף. מה זה תשומת לב רצופה? תשומת לב רצופה זה תשומת לב קודם כל למה שקורה בתודעה שלך. אתה צריך לפתח הרגל. כל 5 דקות לבדוק מה אתה חושב והאם זה טוב או לא טוב. לוחם הרוח הוא לא צריך להיות ספונטני. הוא לא צריך לפעול מהמותן. לוחם הרוח צריך לבדוק את עצמו אנחנו צריכים לפתח הרגלים טובים. אחרי שההרגל הטוב הוא מושרש, אז זה משהו אחר. אבל זה לוקח הרבה זמן לפתח הרגלים טובים, במיוחד הרגלים של חשיבה טובה. הרבה יותר קל להקפיד במעשינו מאשר במחשבותינו. יש ציטוט מאוד מפורסם של לורד אטישה, שהוא אמר שבכל חיי לא עברתי אפילו פעם אחת על נדרי החופש. על נדרי לוחם הרוח עברתי מספר קטן מאוד של פעמים. כל חיי, אבל על הנדרים הטנטריים כל הזמן, כי הנדרים הטנטריים הם בעיקר במחשבה. גם נדרי לוחם החופש הם במחשבה. זה לא קל, זה לא קל לא להתבטל. הרבה פעמים איך שאתה מקבל את המוטיבציה לעשות את זה, זה שקורה לך איזה אסון ואתה יוצא ממנו פחות או יותר בשלום. עד שאתה לא משתכנע שאנחנו בצרות, ושזה לא רק אנחנו, שזה כל אנשים שאנחנו אוהבים אותם, זה הילדים שלנו, זה ההורים שלנו, זה החברים שלנו, זה האהובים שלנו, כולם בצרות, עד שאתה לא משתכנע בזה, אז מאוד קשה להיות מוכן לפקח על המחשבות שלנו. עכשיו, אם אנחנו לא מפקחים, אז הסיכויים שמה שאנחנו נחשוב זה מה שאנחנו רגילים לחשוב. הרבה פעמים אתם בטח שמים לב שהמחשבות שעולות לכם זה מחשבות שכבר חשבתם אותן בעבר. אז האם המחשבות האלה זה מחשבות שמביאות ברכה, או שזה מחשבות שלא מביאות ברכה? תסתכלו ותראו. עכשיו, מה זה מאמץ רצוף? מאמץ רצוף זה לא לוותר. לא לוותר כי כשאנחנו מתחילים לתרגל, תמיד יש קשיים. הרבה פעמים המאמץ שלנו להושיע את העולם. זה בעצם מה שאנחנו מדברים עליו. המאמץ שלנו להושיע את העולם מושך אנרגיה מתנגדת. והתוצאה היא ש נתקלים בקשיים, יש צרות, כל מיני צרות. אז ברגע שנתקלנו בקשיים, מה אנחנו נעשה? זה דורש מאמץ, זה דורש שכנוע, זה דורש להתגבר על הקושי. הדבר האחרון בנושא של איסוף חסד, זה להתאים את התרגול שלך להרמה שלך. למשל, הדוגמה שניתנת זה אם אתה ברמה של שלב הצבירה, אז אלה הדברים שאתה צריך להקפיד עליהם. אז אתה צריך קודם כל להתחיל, כמו שאמרנו, מהריסון. אתה צריך ללמוד את תורת המוסר ואתה צריך להקפיד עליה. אתה צריך לרסן את הדלתות של החושים. מה זאת אומרת לרסן את הדלתות? של החושים. אפשר להגיד שהאנרגיה שלנו יוצאת דרך עברי החושים. אנחנו מסתכלים, האנרגיה שלנו בורחת אל מה שאנחנו מסתכלים, תשומת הלב בורחת אל החושים. למרות שברמה אחרת אנחנו אומרים שזה הכל השלכות שלנו. אוקיי, אבל השלחתי. מה קורה ברגע הבא, אחרי שהשלחתי את זה? אני יכול לרצות את זה, בלי לזכור שזה קרמה. אני יכול לאסוף קרמה שלילית, בגלל שאני לא זוכר איך זה הגיע לשם. אני רואה את החפץ היפה, ואני רוצה אותו. אני רואה את הבחורה היפה, ואני רוצה אותה, וכך הלאה. אז אני מוכן לסלק את החבר שלה, ולעשות משהו שיזיק למישהו, וכדומה. אז לרסן את עברי החוסים, זה להקטין את המגז. זה קצת כמו לפני, אבל מבחינה זאת שאני רוצה לפנות מהעולם. אני לא רוצה להיות מופצץ בפרסומות. אני לא רוצה להיות מופצץ בכל מה שהעולם רוצה למסור לי, כי אני צריך להכין את התודעה שלי. בשלב השלישי של לעשות טוב לאחרים, פעילות למען אחרים, אז אני חוזר לעולם. אבל בשלב
הנוכחי,
אני קודם רוצה להכין את עצמי. קודם אני רוצה, תנו לי קצת שקט, ואני קצת אעבוד על עצמי, ואז...
כאשר יהיה מוכן...
אני אלך ואני אעשה מה שדרוש. צריך להימנע ממה שמגביר את התאוות או את הכעס. איך נמנעים מזה? יש לנו שליטה על זה? יש לנו שליטה על זה. זה דורש קצת מחשבות. לפעמים אנחנו יודעים שאנחנו הולכים להיכנס למצב קשה ומישהו הולך לתבוע אותנו. והסיכויים שהרגשות יעלו לנו לראש ולא נהיה מסוגלים לחשוב בצורה הגיונית. על מה אנחנו נעשה? אולי נשלח את העורך דין ולא נבוא בעצמנו. אולי זה לא דוגמה רלוונטית, אבל לחשוב על איזה שהם פתרונות שיאפשרו לנו להימנע ממצבים קשים. תאוות, נניח. אם אני אוהב מאוד לאסוף חפצים, אז אולי אני באופן מלאכותי אמנע מהמצבים האלה. אני לא אלך לתערוכות איפה שיכולים להיות הדברים היפים שאני אחר כך מאוד ארצה לקנות וכך הלאה. אני רוצה לרסן את עצמי. לא לאכול יותר מדי ולא להיות גאה בכך. אז בשלב הזה אכילת יתר מפריעה לתרגול רוחני. גם לא לישון יותר מדי, כי זה מפתח עצלנות. הדבר הכי חשוב בשלב הצבירה זה למצוא למה. וזה כבר דיברנו קודם, אז אני לא אחזור על זה. להתוודות על העבירות בהקדם האפשרי ולעשות מאמץ להימנע מהן. מה זה הווידוי? יש את הווידוי בנצרות ובדתות אחרות, ואולי יש לנו איזו הרגשה שזה סתם בלוף. קודם הולכים ועושים עבירה, ואחר כך הולכים ומתוודים על זה ושוכחים על זה. זה לא ככה. ויש כללים, עבירות קלות, אז אתה צריך להתוודות בפני חבר שלך, ועם עבירות יותר חמורות, אז זה דורש שלושה אנשים, וכך הלאה. ואתה יודע, שלושה אנשים, אז כבר יש סיכוי שמישהו ידבר. המחויבות להתוודות על עבירות היא כלי מאוד חזק להימנע מעבירות. יש את הבושה שלנו, שאנחנו לא רוצים בעיני עצמנו לעשות, איך אנחנו נראה את עצמנו בריאים מחר, כן? ויש את הבושה מה אחרים יחשבו עלינו. אז אם אנחנו מחויבים להתוודות, זה מאוד עוזר להימנע מעבירות. זה לא סתם, יש לזה הרבה כוח. עכשיו אנחנו עוברים לחלק השלישי, שזה פעילות למען אחרים. יש כמה סעיפים ונעבור עליהם אחד אחרי השני. הראשון זה לפעול בצורה שהיא מקובלת על אנשים אחרים, ואם אתה יכול לעשות מה שחשוב להם, תעשה את זה, כל עוד זה לא משהו שמזיק. בשביל מה צריך את זה? למה לעשות משהו שאחרים מסכימים לו? בדרך כלל אנחנו חושבים שאחרים הם לא כל כך חכמים, אנחנו יותר חכמים, אנחנו יודעים יותר מאחרים, נכון? כולנו יודעים יותר טוב מאחרים. אז למה ללכת ולעשות מה שחשוב לאחרים? לעשות מה שחשוב לאחרים גורם לאחרים להאמין בנו. זה מה שנתן לנו אחר כך את ההזדמנות לעזור לאחרים. זה לא שאתה פשוט יודע יותר טוב, ובגלל שאתה יודע יותר טוב, או שאתה בן אדם יותר טוב, אז אתה יכול ללכת למישהו ולעזור לו. המישהו הזה צריך לרצות לקבל את העזרה. אם הוא לא רוצה לקבל את העזרה, הדרך היחידה זה קודם ליצור את הבסיס. קודם ליצור את היחסים שהבן אדם השני ירצה לקבל ממך את העזרה. והדבר הראשון זה לא להסתבך איתם, לא לריב איתם, להיות נעים אליהם. סעיף אחר אומר, לכבד את הרעיונות של אחרים. זה לא רק שאתה צריך להתנהג בצורה נעימה לאחרים, אתה צריך גם לכבד אותם. בתודעה שלך, למה אתה צריך לכבד אותם, במיוחד אם אתה חושב שהם לא ראויים לכבוד, מפני שאם אתה חושב שהם לא ראויים לכבוד, אתה תראה את זה. זה יצא. הבן אדם השני ירגיש את זה. אי אפשר להיות במגע, במיוחד מגע קרוב עם מישהו, והוא לא ירגיש, והוא לא ידע מה אתה חושב עליו. אז אתה צריך לחשוב על אחרים. ולפעמים נראה לך שההתנהגות של הבן אדם אחר היא לא מוסרית, או שהוא סתם טיפש, או שיש לו איזה שהם חסרונות אחרים, שבכלל הוא לא ראוי לכבוד. אז מה לעשות? זה קשה, ומה שאתה צריך לזכור זה שאתה עושה את מה שאתה עושה בשביל לעזור לו, שזה יחזור אליך. אתה עוזר לו, בעצם אתה עוזר לעצמך, וכשאתה עוזר לעצמך, אתה תוכל לעזור ליותר אנשים, ותהיה בעמדה של הרבה יותר כוח לעזור. חוץ מזה, אם אתה קולט ריקות באמת, אז אתה מבין שכולם, בלי יוצא מן הכלל, הם השלכות שלך. אז אם הוא לא מוסרי, או אם הוא אידיוט, או משהו אחר, הוא הראי שלך. הוא מראה לך משהו לא בסדר אצלך, אבל בגלל שאתה כרגע לא מוכן לראות את זה אצלך, אז אתה רואה את זה אצלו. זה איך שזה עובד. אנחנו רוב הזמן לא מוכנים לראות מה יש לנו באמת בפנים. לא מוכנים, וזה בלתי אפשרי. בשביל זה יש את האחרים. אז אנחנו משליחים את זה על אחרים, ואחר כך, אם אנחנו כבר הגענו להבנה שאחרים הם השלכות שלנו, אז אנחנו יכולים להשתמש בהם, לראות מה לא בסדר אצלנו, מה דורש תיקון. מה שהם משקפים לנו, זה מה שדורש תיקון בפנים אצלנו. אז זה הכבוד לאחרים. אתה צריך להימנע מוויכוחים וחיכוכים. ויכוחים וחיכוכים, לפעמים אנחנו חושבים, באמת, אני צריך להתווכח איתו ולריב איתו כי זה בשביל אחרים, או בגלל איזושהי סיבה מוצדקת אחרת. אנחנו אומרים, לא צריך לריב. האחר זה האמא שלך. האחר זה החבר שלך. האחר זה הבן שלך. אתה צריך למצוא את הדרך. לפעמים יש איזה אינטרסים שהם באמת הכרחיים. לפעמים אתה באמת פועל למען אחרים. אבל אתה צריך למצוא את הדרך לעשות את זה בלי חיכוכים, בלי מריבות. אני לא מקבל שאני מוכרח לריב, שאני מוכרח להפציץ מישהו, אם אנחנו מדברים ברמה יותר גלובלית של הרצות, שאני מוכרח לפלוש. לא, יש לי דברים שאני צריך לעשות, אבל אני צריך למצוא את הדרך לעשות את זה, בצורה שלא יהיה ריב. חובה עלינו להסביר את עצמנו. אם אנחנו עושים משהו שהבן אדם השני רוצה, ממילא לא צריך להסביר את עצמנו. לפעמים אנחנו במצב שיש כמה גורמים, יש הוא ויש היא, ואני צריך לעשות מה שטוב לה, וזה בשבילו יכול לראות שכאילו זה לא כל כך טוב. אני צריך להסביר את עצמי. אני צריך להשאיר אותו חבר שלי. צריך באופן יזום להיות מאוד נעים לאחרים. לברך אותם שאתה פוגש אותם. בא היום מורה ליוגה לאמא שלי, שהיא בת 86. בחורה מאוד נעימה. כל הזמן. מי שהיא נכנסת, היא רק חיובית. היא כל הזמן משבחת. כל הזמן מוצא דברים טובים. אף מילה רעה, לא על הבן אדם, לא על הדברים של הבן אדם, לא על איך שהוא עושה את התרגילים. הכל חיובי מההתחלה ועד הסוף. אם עושים לכם את זה, אתם גם כן תראו שזה נעים לכם. מישהו בא ועושה לכם את זה, אז אתם תרצו להיות במחיצתו, ויותר מאוחר, אם יהיה לכם איזשהו צורך בהסברים והבנות, אז יש סיכוי טוב שאתם תפנו אליו, ואתם תבקשו שיעזור לכם, כי זה מישהו שאתם תסמכו עליו, שהאינטרסים שלכם לנגד עיניו. צריך להיות חברתי. כרגע אנחנו מדברים על הפעילות למען אחרים. כשהיינו בשלב הקודם, אז אמרנו, לפעמים אני צריך קצת לדחוף את העולם ממני ולהגיד, אני כרגע צריך להכין את עצמי. אבל בשלב הזה, כשאני פועל למען אחרים, אז אני צריך לחפש את האחרים. אני לא צריך להסתגר באיזשהו מקום ולהגיד, אני כרגע בענייניי. לא, אני צריך ללכת ולחפש כמה שיותר, להתחיל מקטן ולגדול, ולעזור ליותר ויותר אנשים. לחפש את המגע, לחפש את הדברים שאני אוכל לעשות הבדל, וברמות יותר ויותר גבוהות. אם מישהו מזמין אותי, אם אני יכול, אני צריך לקבל את ההזמנה, ואם אני לא יכול, אז אני צריך להסביר. זה לא מתאים רק לסרב לי הסבר. צריך להסביר למה אני לא יכול. אם מישהו רוצה שאני אשנה משהו בהתנהגות שלי, אם אין לי סיבה מאוד רצינית, אז אני צריך לשנות את ההתנהגות שלי אם אחרים מבקשים שאני אשנה אותה. זה מה שנותן לי אחר כך את הכוח לתת להם את העזרה. זה לא הופך אותי סמרטוט אם מישהו מבקש אותי לשנות את ההתנהגות שלי, ואני מקבל את זה ומשנה את ההתנהגות שלי. אנחנו לא מחפשים את הכבוד, אנחנו לא מחפשים את הכוח, אנחנו מחפשים איך נוכל יותר טוב לעזור לאחרים. וזה בדרך. זה פשוט נותן לנו יותר הזדמנויות לעזור לאחרים. אם מישהו כועס עליי, מה אני צריך לעשות? אם מישהו כועס עליי, אני צריך להתנצל. ואם אני חושב שהוא לא צודק, עדיין אני צריך להתנצל. עדיין, לחכות שהוא יירגע, לא ישר שהוא בשעת רתחה לעשות האינטראקציה, כי אז הוא יכול לגרום לעצמו קרמה רעה, אז לחכות שהוא יירגע, ואז להתנצל, ואז לנסות להסביר, ואז לנסות לעשות אותו חבר שלי בחזרה. מוטל עלינו לדבר בבהירות. הפעילות הכי חשובה שאנחנו יכולים לעשות לאחרים, זה להסביר להם את הדרמה. זה מעבר לכל עזרה חומרית או עזרה פסיכולוגית שאנחנו יכולים לתת להם. להסביר להם את הדרמה. בשביל שהם יוכלו לקלוט את הדרמה, אנחנו צריכים לדבר ברור. אז אומר לעשות מאמץ, ללמוד לדבר ברור. לא לנתק קשרים. כל מי שהיה לכם איתו קשר, אז יש לכם כבר קרמה משותפת, והיכולת שלכם לעזור לו גדלה. ולפעמים הקשר היה אולי טוב ונהיה רע. עדיין יש שם אנרגיה שמאפשרת לכם לעזור לאותו בן אדם יותר מאשר לסתם בן אדם שאתם לא מכירים. זה כבר אנרגיה שהלכה לקשר, אז לנצל אותה. זה האנשים שאתם תוכלו לעזור להם יותר. לא להטריד אחרים. לפעמים אנחנו רוצים להטריד אחרים בשביל סיבות טובות. צריך לעשות את זה בתבונה. אם יש לנו סיבה טובה לבקש משהו ממישהו, נניח, לגשש את הדופק, לראות אם זה מתאים לו, לא לדחוף עליו משהו, לא להמיס על הבן אדם הזה. צריך בסוף שהוא יצא מועצם מהמעשה. זה לא שאני מבקש ממנו תרומה ואני יוצא עם 10 שקל או 1,000 שקל. זה לא המטרה. המטרה היא באותה הזדמנות שהוא גם יזכה בקרמה הטובה וגם יהיה חבר יותר טוב שלי. אחרי זה. אז לא להיות מרוכז רק על עצמך או רק על המטרה שלך. תמיד לכלול גם אותו. לא לבקר. לא מאחורי הגב ולא בפנים. לפעמים בן אדם מבקש ממכם פידבק. ואם הבן אדם מבקש פידבק ואתם חושבים שהוא יכול לקחת אותו, אני חושב זה לא ביקורת. זה לא נופל בקטגוריה של ביקורת, אלא בקטגוריה של פידבק. כי הבן אדם הרבה פעמים קשה לו מאוד לראות לגבי עצמו. יותר קל לראות לאחרים. אז אני יכול לראות יותר טוב מה שאצלך שאתה לא יכול לראות, ואתה יכול לראות יותר טוב לגבי מה שאני לא יכול לראות. אבל ביקורת כביקורת היא משהו שהוא הרבה פעמים זה יוצר משקע, והבן אדם השני לא ירצה אחר כך לשמוע ממך שום דבר. אחר כך אתה פתאום יכול להציל אותו, אבל הוא לא ירצה לקחת את החבל שאתה יכול לזרוק לו. עכשיו יש משהו קצת מצחיק, לא לשבח את האויב של מישהו בפניו. זאת אומרת, אתם צריכים גם להיות פוליטיקאים, גם לדעת מה קורה באזור, ואם משהו יכול להרגיז, בדרך כלל לשבח מישהו זה חיובי, אבל בתנאים מסוימים זה יכול להיות לא חיובי, מפני שזה ינתק אותך מהבן אדם השני. כי הוא יחשוב, אם אתה חבר שלו, אז אתה לא חבר שלי. לא לספר סודות למישהו שאתם לא מכירים היטב. לפעמים אתם רוצים להתקרב למישהו על ידי שאתם מספרים לו סודות. ולפעמים זה עובד, אבל יש אנשים שיכולים לקחת את הסודות ולגרום נזק. אז לדעת מה כן ומה לא. אם אתה לא מכיר את הבן אדם טוב, לא ננסות להתקרב אליו על ידי שאתה מספר סודות. לא להשוויץ. למה לא להשוויץ? לאנשים יש נטייה לא לאהוב שמישהו משוויץ. אפילו אם יש לך על מה להשוויץ, אפילו אם אתה חושב שבעצם אתה אומר להם כמה אני טוב, אבל בזה אתה מתכוון בעצם לתת להם דוגמה איך צריך להתנהג, זה לא עובר טוב. לא להשתמש בשוויץ בתור דרך ללמד אחרים. לא לעשות דברים שאינם נחוצים. זאת אומרת, אני מפרש את זה לא לבזבז זמן. אם מישהו לא צריך עזרה, אל תעזור לו. אפילו אם באופן כללי לעזור זה דבר טוב, אבל אם הוא לא צריך עזרה, אל תעזור לו. יוצאים מן הכלל, זה מי שעזרו לך. אם מישהו עזר לך, זה פשוט לא מכובד לא לעזור לו בחזרה. אתה צריך לחפש הזדמנויות לעזור לו. לפעמים הוא ביישן, הוא לא יבקש ממך עזרה. אתה צריך ליזום בעצמך איך להחזיר לו כגמולו. לא לקבל ולשכוח. ולפעמים מישהו עזר לך, אבל בעצם אתה לקחת את זה בשביל לעזור למישהו אחר. אז אתה חושב, זה עשיתי בשבילו. ואתה לא מקבל את האחריות, נקרא לזה, לזה שקיבלת את העזרה. אז לא ליפול למלכודת הזאת. אם זה עבר דרככם, אז אתם קיבלתם את העזרה. אז אתם חייבים להחזיר אותה. הסעיף הבא, להיות אסיר תודה. להיות אסיר תודה זה הרגשה מאוד טובה. להיות אסיר תודה זה משהו שעוזר לך ועוזר לאחרים. תתרגלו ותראו. הסעיף הבא זה לשמור על אחרים מסכנה. והם מונים ארבעה דברים. סכנה מחיות, זאת אומרת חיות מסוכנות. אנחנו מדברים על לפני הרבה זמן שחיות היו אחד הסכנות הגדולות לאנשים. אחר כך סכנה ממזק אוויר, קוראים אסונות טבע, ואם יש מישהו שזקוק להגנה מאסונות טבע, אתה צריך לעזור לו. הדבר הבא הוא מאוד מעניין, סכנה מהממשלה. לפעמים הממשלות מחוקקות חוקים שהם פוגעים באנשים. אז במקרה כזה, יש להתגייס למען אנשים.
אני חושבת שזה גם פרשנות של כל אחד יכול להיות לגבי החוק, מה צריך לך פוגע בסתם כדמר, אבל זה פרשנות שלנו לחוקים,
זה נכון. במקרה שאת חושבת שיש נניח חוק שהוא פוגע באנשים, אבל את לא בטוחה, כיוון שהם חוקקו אותו, אז מישהו חשב שבטח שהוא עוזר. אז במקרה כזה את התייעצי עם אנשים אחרים. את לא תזדרזי ללכת ולעשות הפגנות נגד מס הכנסה, לפני שאת השתכנעת 100% שזה באמת פוגע באחרים. כי אמנם אולי הוא לוקח ממך את הכסף, אבל הכסף הזה אחר כך הולך למטרות טובות. אני לא רוצה להיכנס לדיון ספציפי. בכל המקרים האלה, אז רצוי להתייעץ עם אחרים לפני שאת מגבשת את דעתך. ואם את התייעץ, ואם את השתכנעת 100% שזה באמת פוגע באחרים, אז יש לעשות משהו בנו זה. אז תכתבי מכתב לעיתון ותראי מה את יכולה לעשות. זה נכון לתת להפגנות נגד, זאת השאלה. והתשובה היא שאתה צריך לצאת להפגנות נגד רק אחרי שהאנשים שכאילו אתה נגד הם בעיניך כמו האמא שלך. אז אתה יכול לצאת נגד עניין, אבל האנשים לא. אתה לא נגד אנשים, אתה נגד עניין. אנשים, אתה בעצם לא יודע מה הכוונה שלהם. זה כבר הזכרנו 100 פעמים. שלהם, הם יודעים על דברים שאתה לא יודע וכך הלאה. אתה לא יכול לשפוט את האנשים האחרים, ואתה בטח לא רוצה לצאת נגדם. יש שזה לא יהיה. אבל אם יש עניין שנראה לך שהוא מזיק לאחרים, אז אתה יכול לתת להפגנות נגד העניין. הדבר הרביעי זה להגן מכל מה שעלול לפגוע באחרים. זה מאוד רחב, ותפעילו את שיקול דעתכם כמיטב יכולתכם, ותתייעצו באחרים. הדבר הבא זה לא להזניח את אלו שסובלים מהפסד. וההפסד יכול להיות שמישהו מת, או שיכול להיות שהפסידו כסף באיזושהי צורה, אפילו אם אתם חושבים שמגיע להם. צריך לנחם אבלים. גם אם האבל נראה לכם שהוא בן אדם רע. זה מצווה לנחם אבלים. מישהו סבל מהפסד כספי, אפילו אתם חושבים שהוא התנהג כמו אידיוט והפסיד את הכסף שלו בעצמו, ללכת ולנחם אותו. עכשיו אנחנו מגיעים לתמיכה באחרים, תמיכה בדברים חומריים. הנדרים של נזיר, הדבר הכי חשוב, ההבדל מה עושה נזיר נזיר, זה העניין של הכסף. נזיר צריך לא לפעול למען כסף. נזיר צריך להשתדל, יש להם נדר לא לגעת בכסף וכך הלאה, לא להחזיק כסף. לוחם רוח זה במידה מסוימת להפך. לוחם רוח אמנם לא חותר להשיג כסף למען הכסף, אבל לוחם רוח חותר להשיג כסף כדי שיוכל להשתמש בו לעזור לאחרים. אם יש לך את האמצעים החומריים, אז אתה צריך לעזור לאנשים אחרים. ולעזור זה במזון, זאת אומרת לעזור לרעבים, לעזור בביגוד למי שצריך, לעזור בבושם. למה בושם? כי אם בן אדם הוא מסריח, אז הוא לא יוכל למצוא עבודה, ויהיה לו קשה במגעים החברתיים, אז אם צריך בבושם, יכול להיות שמקלחת היא בקטגוריה הזאת של בושם. בכתובים כתוב בושם, מקום לשהות בו. אם מישהו אין לו גג מעל הראש, אז צריך לעזור לו למצוא גג מעל הראש. מחיה, מי שאין לו עבודה, אז לעזור לו למצוא עבודה. או מחיה אחרת. תחבורה. מישהו שצריך טרמפ, לעזור לו למצוא טרמפ. מישהו שצריך להגיע ממקום א' למקום ב', לעזור לו. עכשיו, כלים. מישהו שצריך כלים, לעזור לו להשיג את הכלים. והדבר האחרון זה אור. אור, זה מישהו שצריך משקפיים, למשל, או מישהו שאין לו אור בלילה, ולהשיג לו פנס, משהו כזה. גמרנו את הסעיף הזה, והסעיף הבא זה פעילות בתבונה. לפעול בתבונה, להביא את הדרמה למי שמעוניין בדרמה. מי שמעוניין בדרמה, עדיין הרבה פעמים צריך עזרה. למשל, אין לך הרבה כסף ואתה רוצה לנסוע לאיזה מקום שמלמדים דרמה. אז מישהו הגיע לפה ואין לו מקום איפה לישון, הוא הגיע בשביל ללמוד דרמה, אז לעזור לו במציאת לינה. כן. לעזור לו שיהיה לו אוכל בזמן הטיצ'ינג, אם אין לו כסף לאוכל. וכך הלאה, לאפשר לאנשים ללמוד דרמה כמיטב יכולתכם. עכשיו, כל הדברים האלה נותנים לכם את הפרינציפ, אבל אתם מסיקים את זה ומרחיבים את זה בהתאם לנסיבות החיים. כן? אז אומרים לכם לעזור למישהו שבא למצוא דרמה, ופתאום מישהו דווקא יש לו עזרה שלא כתובה בצורה מפורשת בכתובים, עדיין אתם מפעילים את העיקרון ומנסים לעזור לו. עכשיו, עזרה ליצור קהילה של מתרגלים. כל הפעילות למען יצירת קהילה, וזה שיוצרים קהילה, אז אתם יוצרים תנאים מסייעים לאחרים. כי אחד עוזר לשני. אז למצוא מקום להיפגש, אם צריך. כל מה שצריך בשביל ליצור קהילה. פעילות משותפת, שיהיה כיף אחד עם השני, למנוע מריבות בתוך הקהילה וכל הדברים האלה. לימוד דרמה. לדאוג שיהיה לימוד דרמה. זאת אומרת, לפעמים זה להביא מורים, ולפעמים זה ללמד בעצמך, ואתם רוצים לתת הזדמנות לאנשים לשמוע דרמה. ולפעמים זה להדפיס ספרי דרמה, מכיוון שזה גם כן יכול לעזור להם. הסעיף הבא זה להיות נדיב ותומך באחרים. אז זה מאוד כללי, ואתם תצקו את התוכן הספציפי בחיים שלכם. הסעיף הבא זה לשבח ולעודד כל אלה שמנסים לתרגל דרמה. אתה רואה מישהו בקהילה של המתרגלים שעושה משהו טוב, שמפעיל מאמץ באופן קבוע, לשבח אותו ולעודד אותו. זה עוזר לו. למרות שלכאורה אחת המטרות שלנו זה לא להיות תלויים בשבחים, בכל זאת, אם אתה נותן שבח למישהו, זה נותן לו פוש קטן. אז לעזור לאחרים, למצוא איפה אתם יכולים לעזור לאחרים, בינם תרגלים במיוחד, לעזור להם. הסעיף הבא הוא סעיף מאוד קשה. והוא אומר למצוא דרך להפסיק את אלה שפועלים כנגד עצמם. זאת אומרת שהם אוספים קרמה רעה. מישהו שהוא פועל נגד עצמו, זה מילים לרדפות, ואוסף קרמה רעה, עושה מעשים שליליים. יש כל מיני שיטות, כולל הפעלה של כוח במקרים מסוימים. תחשבו על זה, איך אפשר לעזור למישהו שהוא מזיק לעצמו, שהוא אוסף קרמה רעה. זה לא קל, ואני לא רוצה להיכנס לזה יותר לעומק כרגע. עכשיו, הסעיף האחרון, זה אתם צריכים להיות השגרירים של הדרמה. אתם צריכים להיות הדרמה בפעולה. אתם צריכים להשיג תובנות שיגרמו לכם להתנהג בצורה כזאת שאנשים יסתכלו עליכם ויחפשו לקבל מכם עזרה. מכיוון שהם יתרשמו מכם. ולא יתרשמו בגלל שאני, אלא בגלל שהם פשוט יעריכו את הסגולות הטובות שלכם. זה השגרירות הכי טובה. ומאוד עוזר אם אתם עושים הרבה מדיטציה ואתם מסוגלים לקרוא מחשבות. אז זה האזרח גדולה, אתם יכולים לעזור לאנשים בדיוק איפה שהם צריכים. תומה בפרחים אדויה, אימר הצילי יבשות לארבע, וחמה ולבנה היא אדויה, ופונים של כל חסד ולעתרה. קיבלי ערכנה ולך הגישנה, כגן של עדנה תארה. וליבי ערכנה ולך הגישנה, כגן של עדנה תארה. או מיתנו בך לא תזכה כל בריאה, ועולם שכולו תואר.